הלכות תפילין הלכה ד' לא מבחינת תפילין על אור בהמה. למה צריך לכתוב את התפילין דווקא על אור בהמה? זה בחינת גער חיית קנה. יש פסוק בתהילים, גער חיית קנה. איפה תהילים פה? חיית קנה, איך כתוב שם?
מסתרים.
מתרפס בחצי חסף, ביזר עמים. אבל הנה, הנה, הנה. תודה רבה. גער חיית קנה, איפה זה כתוב גער חיית קנה? שמה חיית. גער חיית קנה, עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפס ברצי חסף, ביזר עמים, קרבות יחד פעצו. אז למשל, חיה שמתחבאת בתוך קנה סוף, שלא רואים אותה, והיא רוצה, היא אורבת, היא רוצה לטרוף. וזה משל על איזשהו מלך, כמו נבוכדנצר או סנחריב או טיטוס, או אני לא יודע, זה מלך רשע. ועדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי חסף. פסוק קשה. בכל אופן, זה כמו מה שזה מזכיר, זה כמו מדינה חזקה שמרוויחה, מרוויחה מלעשות בלגנים, מלעשות מלחמות וכל זה. ביזר עמים, קרבות יחפצו. והבקשה מהקדוש ברוך הוא שיגער בהם, וגער חיית קנה. עכשיו, בזוהר נדמה לי כתוב, רבנו מביא, גער חיית קנה, קנה חטא, תשבור, תעשה מזה ה'. מה ההבדל בין החטא להי? החטא זה צורה כזאת שמה שפתוח זה רק למטה. ואפשר לרדת רק. וזה החטא של החמץ. החמץ זה להתנפח, זה גאווה. אם בן אדם מתנפח ומתגאה, אז הוא יורד למטה. הגאווה עצמה זה ירידה למטה. ולעומת זאת, מה? ההי יש בה פתח ללמעלה. יש לה את האופציה לרדת, יש לה גם את הפתח לעלות. הפתח למטה הרבה יותר רחב. הפתח למעלה, אז הוא גם פתח יותר צר, וגם צריך להתאמץ בשביל לעלות, בשביל להידחק בו. אבל ככה זה בחיים. ואם בן אדם שובר, מדובר, אז כל הדבר הזה, זה יכול להיות איזה מלך רשע בכל העולם, זה יכול להיות גם מלך זקן וכסיל בתוך הנשמה שלנו, בתוך הנפש. אז אם בן אדם רוצה לקיים את הגער חיית קנה, אז צריך לשבור את הקנה של החטא ולעשות מזה ה'. ואז במקום חמץ, הוא מקבל מצה.
יש גם ששבורים את הקוף, שהקוף הופכת ל-ה'.
כששורים את הקוף זה הופך להי, וההבדל בין ה' לקוף, קנה חטא תשבר, שם כתוב, גער חיית קנה. קנה, הקנה זה הרגל של החטא, הרגל השמאלי של החטא, זה לא האות קוף, זה הקנה של החטא. אפשר גם לדבר על האות קוף, האות קוף גם מראה על ירידה למטה. ירידה, הרי הקוף וההי זה בעצם אותו דבר, רק בהי, בהי הרגל השמאלית היא קצרה, ובקוף היא יורדת למטה.
יכול להיות שזו דרשה אחרת, אבל ראיתי שזה דבר.
זו דרשה אחרת, יש דבר כזה, זה כתוב על האותיות שקר, ועל, יש דרשה כזאת, שצריך לקצר את הרגל של הקוף, שהיא לא תרד למטה.
זאת אומרת, שהקנה הופך להינה.
הנה.
שמדבר על משיח.
הנה זה, כן.
הנה עינה מירושלים ועשרת אין.
כן, נכון.
שזה דרשה כזאת שם.
כן. הכל נכון, כי הנקודה זה אותו דבר, הנקודה זה הירידה למטה. רגלי הירדות מוות. אותי שבן אדם מכניס את המחשבות שלו ואת הדיבורים ואת המעשים למקומות שלא צריך, זה כמו הקנה של הקוף. ומתי שהוא נזהר שהם ירדו למטה אבל הם לא ייכנסו למקומות שלא צריך, כמו הקנה של ההי. עכשיו, מה כל זה נוגע לתפילין? זה, מה הקשר? אז הוא אומר, חיית קנה זה בחינת בעמיות. אנחנו רגילים שמדברים על בהמיות, על התבהמות, אנחנו בדרך כלל מדברים על תאוות, לא על אגרסיביות. אבל גם האגרסיביות, גם החיה, לא רק הבהמה. יש לנו בלב בהמה, יש לנו בלב גם חיה. גם זה בא מהבהמה שבלב. הנקודה של הבהמה שבלב זה האגוצנטריות שלה. זה לא משנה איך שזה מתבטא, אצל כל בן אדם זה מתבטא אחרת. אצל כל אחד זה נראה אחרת, זה יוצר תמונה אחרת, אבל זה בעצם, הנקודה היא אותה נקודה. הנקודה זה אני ואפסי עוד. אני לבדי ואין זולתי. לי יורי ואני עשיתיני.
זה
לא
יותר חיית קנה. אפשר להגיד חיית קנה זה חיה מלומדת. חיה של קנה, חיה של...
היא יודעת לכתוב. בסדר, אבל זה עדיין... זאת אומרת ככה, במצב יש הבדל גדול בין אישיות שלא יודעת ולא לומדת ולא זה, בין מישהו שהוא כבר לומד ויש לו הסתכלות ויש לו פרספקטיבה ויכול לראות מרחב וכל זה. זה אופן אחד. אבל במהות אין הבדל. במהות זה אותה גברת בשינוי אדרת, זה בכלל לא חשוב. אם יש ביטול להשם יתברך, אז אפשר להיות הכי פשוט ולא מלומד ולא זה, ואני... להיות הרבה יותר עדין. כי... ואפשר להיות מאוד מלומד ומאוד זה, ועם עם כל הידע הזה, להמציא פצצות, כן? ולהיות אגרסיבי. ו... זה רק התרבות והידע, זה הכל רמות של מצבים. המהויות, הן לא נמדדות לפי זה. בשביל זה... לפני שמתחילים לטפל בבן אדם, להפוך אותו מחיה לבן תרבות, צריך קודם כל לקבוע שהכיוון הכללי צריך להיות למען שמו יתברך. זה קודם לכל, זה המודה אני. ואפילו אם אני רוצה להתקדם, יש לי רצון להתקדם, אז זה גם יכול להיות בשתי צורות. אני רוצה להתקדם כי אני רוצה להיות משהו, או אני רוצה להתקדם כי זה מה שדורשים ממני. השם רוצה שאני אתקדם, השם לא רוצה שאני אשאר ככה. השם נתן לי כוחות, הוא רוצה שאני אשתמש עם כל הכוחות שלו, כל הכוחות שלי. אז לשם כך, אני צריך ללמוד, אני צריך להתפתח. אבל הכל מבוסס על זה שהשם רוצה. ואז בחיה כזאת לא צריך לגעור. אבל חיה כזאת גם לא מסתירה את העובדה שהיא קיימת. היא מסתובבת חופשי, היא לא מתחבאת בין הקנים. החיה שמתחבאת בין הקנים היא חיה שרוצה לעשות נזק. כן, היא דואגת לעצמה. ועכשיו, הגיער חיית קנה זה העבודה של התפילין. זאת אומרת, לוקחים אור של בהמה. לוקחים אור של משהו שאצלו, אצל הבהמה, זה לגיטימי לגמרי להיות אגואיסט ולהיות אגוצנטרי. זה לגמרי לגיטימי. בתור בהמה, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, כאילו. אפילו אם היא טורפת. אז היא פשוט רעבה והיא אוכלת. אין, אתה לא יכול להגיד על זה, לא טוב ולא רע. איך אמרו הקדמונים, ההכרח לא יגונה ולא ישובח.
אינסטינקט.
מה?
זה אינסטינקט של חיה.
כן, זה המציאות. זה כמו כוח המשיכה של כדור הארץ. לא יכול להגיד על זה כלום. אז זה החיה כפשוטו. אבל החיה האנושית, יש לה בחירה. ו... הבחירה שלה היא תפעל בסוף תיקון גם במציאות של העולם, לא רק בעצמה. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים לתקן רק את עצמנו, אנחנו אמורים לתקן את כל הדומם צומח חי. והראיה, כי באחרית הימים כתוב שגם הם ישנו את ההתנהגות שלהם. וגר זאב עם כבש, ופרה ודוב, תראינה שישה יונק על חור פטן. ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדע, אז מאיפה בא התיקון הזה להם? זה מזה שאנחנו תיקנו את הבהמה שיש בלב שלנו, מלא נעשה תיקון בעולם. אז לכן גם העבודה של התיקון, אז יש חלק מהדברים שצריך לעשות את זה עם בהמות ממש. צריך לקחת את האור של הבהמה, ולכתוב על זה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה כבר מעשה בפועל. בדרך כלל התיקון זה תיקון עם הבהמה שבלב, לא עם תיקונים בבהמה, אבל בתפילין רואים שיש עבודה עם האור של הבהמה, כפשוטו. אחר כך הוא מסביר את זה יותר, בהלכה ה' הוא מסביר יותר שזה מרמז גם על משהו, אבל פה הוא מדבר ממש כפשוטו. מדבר על האור של הבהמה. לוקחים אור בהמה ומאבדים אותו לשם תפילין, זאת אומרת לשם מצווה. השם ציווה לעשות את זה, אני לא עושה את זה בגלל שזה נחמד או בגלל משהו, אלא בגלל שהשם ציווה. וכותבים עליו פרשיות של תפילין, על ידי זה מכניעים בחינת בעמיות, מכניעים את הבעמיות גם בתוך הבן אדם וגם בעולם. את הבעמיות שזה נקרא חיית קנה, על ידי קנה חוכמה, קנה בינה, דקדושה. הוא מוסיף את המילה דקדושה, כי יכול להיות קנה חוכמה וקנה בינה, וזה לא בקדושה. אז אם זה לא בקדושה, אז אי אפשר לעשות עם זה תיקון. כי אם המוטיבציה של לקנות חוכמה ולקנות בינה, זה רק נגיד להיות יותר מציאות, להיות יותר גדול ולהתנפח, אז אני לא עושה שום תיקון. זה לא יכול לתקן, כי הוא בעצמו לא מתוקן. וזהו, וזה, הקנה חוכמה, הקנה בינה, זה מרמז, זה מעשה גשמי, שהוא מרמז על בחינת לא, הקנה חוכמה, הקנה בינה, זה עבודה הפנימית. הקנה שבו כותבים את התפילין, הוא מרמז על קנה חוכמה, קנה בינה. זאת אומרת, אז יש כאן בכתיבת התפילין, בהנחת התפילין, יש שני דברים, שניים כפול ארבע. יש את הכתיבה של התפילין, בחיצוניות זה לקחת את הקנה ולכתוב, בפנימיות זה קנה חוכמה, קנה בינה, זה שיעבוד המוח, וכותבים את זה על אור של בהמה, אז החיצוניות של זה, זה האור של הבהמה, והפנימיות זה כותבים על לוח ליבך, זה שיעבוד הלב. בלב הבהמה יותר חזקה משהו במוח. שהוא מבחינת קנה חוכמה וכולו בקדושה. ומעניין, בכוונה של הנחת תפילין, תביא את הסידור רגע. ארבע פרשיות אלו שיש בהם איכות שמו ויציאת מצרים, להניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. יכוון בהנחתן שציוונו הקדוש ברוך הוא להניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שמורים על ייחודו ואשר לו הכוח והממשלה בעניונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. אחר כך הוא אומר, הרי אני משעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שהוא במוח, הלב שהוא כנגד הזרוע, שם עיקר המחשבות, התאוות והמחשבות, ובהם נזכור הבוראינו מעט הנאותינו. זה גם הלשון של השולחן ערוך, רק בשינוי סגנון. זה הפך את זה לגוף ראשון וללשון רבים. עכשיו, בסידור של בעל התניא, כתב, הולכים להניח, אז כתב אחרת מה נניח. הוא אומר שצריך לכוון בכוונה של הנחת תפילין את זה שהשם ציווה לכתוב. זה לא מובן, בפשט זה לא מובן. כולם שואלים, מה זה, למה צריך... זה הסופר צריך לכוון מתי שהוא כותב. למה צריך לכוון את זה מתי שמניחים? אבל לפי מה שרבי נתן כותב כאן, זה כן מובן. זה חלק מהעניין של התפילין. יש שני עבודות בתפילין. יש עבודה של להניח, יש עבודה של עצם הכתיבה. שכותבים דיבורים קדושים על אור של בהמה, זה עושה תיקון בכל המציאות. זה עושה תיקון גם בלב שלנו. ולכן שייך מתי שהגמר של המצווה זה להנחה. לא מברכים על הכתיבה, מברכים רק על ההנחה. אז שייך לכוון את זה גם בשעת ההנחה. זה בחינת הכתב. שהוא בחינת אש חורה על גבי אש לבנה. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני ישראל, אז היה כתוב באש חורה על גבי אש לבנה. מה זה העניין הזה? למדנו את זה שבוע שעבר, לפני שבועיים. מתי זה היה לפני שבועיים?
בשבוע.
כן.
חנוכה
שבוע. על אש לבנה ואש זה,
לא למדנו. למדנו,
כן.
נחזור על זה בקיצור, אני פשוט, היה הפסקה גדולה, אני רוצה להיכנס עוד פעם לעניין. זה בחינת קדנפיק היי קהלה והארה באה ומיטרה. גם פה יש שני פירושים. באופן רשמי כשאומרים משפט כזה שיוצא קול ופוגע בעננים של הגשם, זה תרגום מילולי. דובר על רעם. שיוצא קול פוגע בענני הגשם, אז הוא רב גשם. עכשיו הוא מסביר את זה על פי פנימיות, מה הכוונה? כי הכל יוצא מגבורות, זה בחינה של אש שחורה, שהוא בחינת גבורות כידוע. רם, במשל רם זה גבורה, זה דין, רם זה... והכל יוצא מגבורות, שהוא בחינת אש שחורה, הוא פוגע באבי מיטרה שאין לבונה דמוכה, כשאתה מדבר על ענן, ענן זה מקור של שפע. זה צ'קינג לעצבים שלנו, לבדוק אותנו, הנה אתה רואה.
לא, אני חשבתי על הבעל הרכב, לא על ה...
כן, נגמור לו את הבטריה. כן. אוקיי. השבת הוידה. אז המקור של השפע, יש בתוך הנפש, דיברנו על זה, אבל צריך להסביר את זה קצת יותר טוב. בנפש יש לנו יותר ממקור אחד של שפע. יש מקור שהוא כמו עננים. מה מיוחד בעננים? העננים, מה שמיוחד בהם זה שאפשר לראות אותם. אתה רואה שהעננים מתפזרים, אז לא יורד גשם. אתה רואה שיש עננים, יכול לרדת גשם. אתה רואה את הגשם, אתה לא יכול לראות איך שהגשם יוצא מהעננים, כי זה רחוק, אבל אתה מבין שהגשם בא מהעננים, זה העניין. אבל יש לעננים, יש מקור. המקור של העננים זה הים, נכון? ואת זה אתה לא רואה. אתה יודע שזה ככה, אבל אתה לא יכול לראות את זה. יש לנו בנפש, יש לנו הרבה פעמים שהמקור של הקול שמדבר אלינו בפנים, הקול ש... לא הקול שפוגע בעננים, אלא הקול של הלב, הקול קול יעקב, זער אנפין, תפארת, הלב, זה מה שהלב מדבר, הניגון, השירה, ההתלהבות, כל הדברים האלה, יש איזה מקור, יש איזה כמה מקורות. המקור האמיתי זה הנפש, הנשמה, הקדוש ברוך הוא, אני יודע, הרצון של הנשמה, הרצון של הנשמה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל זה דבר נסתר, לא רואים את זה. ויש את המקור הפשוט, המקור שכן רואים אותו, זה הדעת. הדעת זה המקור של הרגש. אם בן אדם משיח את הדעת, אם יש לו הרבה שיחי דעת, הוא כל הזמן פוזל לכל מיני מקומות, אז יהיה לו הרבה רגשות, אבל כל רגש יחזיק מעמד שתי דקות. אף פעם לא יתפתח אצלו משהו קבוע ומשהו, יהיה לו הרבה מצבי רוח. אבל הוא לא, שום דבר לא יהיה קבוע ושום דבר לא יהיה אמיתי. אבל אם הוא מסוגל להתרכז במשהו ולחוות את החיוב או את השלילה, אז נוצר אצלו רגש. עכשיו, מה שפוגע בדעת זה כמו העננים, שאני יכול לראות אותם. אבל יש משהו שפוגע בעננים האלה וגורם להם להוריד את השפע. מה זה הדבר הזה? זה הצעקה. ידי צועק לקדוש ברוך הוא, אבל זה בעצם צעקה מסוג מאוד מיוחד. מכירים את הצעקה די? מתי צועקים די?
שנגמר,
נכון? אז צועקים די. שהכל נגמר, די! שבן אדם מוקף מכל צד עם מסכי דעת, כמו שאמרנו. הוא הרי, הקדוש ברוך הוא לא שם אותנו בקייטנה. אנחנו פה עם כל מיני בלגני. ופתאום, בן אדם, פתאום הוא קולט באיזה תיאטרון אבסורד הוא נמצא. הוא נותן צעקה, די, תעזבו אותי, כאילו, אני רוצה את השם. באותו רגע משתחרר משהו, הוא יכול לרכז את הדעת, הוא יכול, הוא מקבל כוח.
אין רגש בלי דעת? אין רגש בלי דעת?
אני לא יודע.
מאיפה מגיע ניגון למשל?
אני לא יודע. יש בכל כלל יוצא מן הכלל, אבל הסדר, העבודה הרגיל של הבן אדם, זה שאם הוא רוצה, להתרגש ממשהו, אז הוא צריך לחשוב עליו. אם בן אדם רוצה לאהוב משהו בלי לחשוב עליו, לא יודע, זה נס.
והחוויה זה דרך הדעת גם? לחוות?
לחוות יכול להיות דרך החושים. תקשיב, בדברים כאלה שאפשר לתפוס אותם עם החושים. אבל אם בן אדם מדבר על דבר מופשט, למשל בן אדם רוצה לדעת את המצב שלו, הוא רוצה כאילו לשקול את המצב שלו ולראות איפה הוא נמצא. זה לא דבר שרואים דבר כזה עם העיניים, בעיניים לא רואים דבר כזה. זה דבר שאין בו ממש. יש דברים ש... הדעת יכולה לתפוס גם דבר שאין בו ממש, ולגרום לו שיהיה כל כך ממשי בנפש, שהנפש תוכל להתפעל ממנו. אבל אם בלי דעת, אז אני יכול להתפעל מארוחת ערב. או מסיגריה, או לא יודע ממה, מדבר יותר גרוע. זה בלי דעת. אבל אם רוצים שהבן אדם יתפעל מדבר מופשט, שאין לו, לא אפשר לצלם אותו ולמגוע בו, אז דבר כזה צריך דעת. אבל הדעת היא תפוסה, והיא לא מרוכזת, והיא לא זה. בן אדם, כמו, איך כתוב בתהילים? זה כתוב, ויצעקו אל השם בצר להם. ויצעקו אל השם בצר להם. בן אדם נמצא יורדה ים באוניות, איך הוא מתאר את זה כמה פעמים, רבי נתן מתאר את זה, רבנו מתאר את זה כמה פעמים, שהמצב של בן אדם בעולם הזה, זה כמו שהוא נמצא בסירה בלב ים, בלי משוטים, בלי הגה, בלי מפרשים, בלי מצפן ובלי שמש ובלי כוכבים. זהו, מה יכול לעשות? הוא יכול לצעוק. או כמו שאחד טובע בבוץ עם שני הרגליים. רבנו אמר פעם שכל העבודה של האדם לראות שאפילו אם הוא נכנס עם רגל אחת בבוץ, שתמיד עם רגל אחת ישאר מחוץ לבוץ. עם רגל הזאת שמחוץ לבוץ, אפשר להוציא את הרגל שבתוך הבוץ. מקסימום המגף יישאר בפנים והרגל תצא, אבל הרגל תצא. אבל מה קורה אם נכנסים שני רגליים לתוך הבוץ, אז מה יצא? לצעוק. ויצעקו אל השם בצר להם. מה עושה הצעקה? הצעקה זה הקול שפוגע באבי מיטרה. הוא פוגע, זה הרם שגורם לעננים להוריד גשם. זאת אומרת, הוא מעורר חזרה את הדעת, והדעת יכולה להתחיל לפעול. הבן אדם הוא בפיזור הנפש. בן אדם שצועק די, שצועק כל צעקה דומה, הוא לא בפיזור הנפש. הוא בריכוז כל הכוחות שלו. ולכן רבנו כותב שם בתורה ה' בחלק ב', שזה יכול להיות גם בצעקת הלב. זה כאילו צועק, או בשיחות הר"ן יש גם שיחה על זה, שבן אדם יכול לצעוק בשקט. שיחה נפלאה. אבל לא משנה איך שזה לא יהיה, אבל הנקודה של הצעקה, זה הנקודה היא שעכשיו כל הבן אדם נמצא, כל כולו כמו קרן לייזר, כל כולו מרוכז בנקודה אחת ויחידה. שככה זה לא יכול להימשך, זה הצעקה שבני ישראל צעקו במצרים. הוא לא רוצה את זה ולא רוצה את זה, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה את הקידום, הוא לא רוצה את ה... הוא לא דאג לפנסיה, הוא לא... יש כל מיני... הוא רוצה עכשיו לעשות מה שהשם רוצה ממנו. וברגע שהצעקה הזאת, אז הקהל הד... הצעקה הזאת עצמה היא גבורה נוראית. זה לא חסד. אבל הליבון הדמוח, הדעת שמתעוררת, אז הדעת יש בו חסדים ויש בו גבורות, אבל בכל אופן החסדים גוברים. אם הבן אדם תופס את עצמו, אז הוא ממשיך דעת דקדושה, שם החסדים גוברים.
מה זה שהנפש מקבלת את השפע שלה?
את הרגש, את תחושת החיבור, מהדעת. הבן אדם מרגיש, אתה יודע, כמו עלה שאף ברוח. תסגור רגע עיניים ותחשוב איך מרגיש עלה שאף ברוח. תנסה להיכנס לתוך העלה. עלה אף ברוח. אני עכשיו עלה אף ברוח. זו תחושה נוראית. אין לך עוגן, אין לך, אתה לא... אם בן אדם לפעמים רואה את עצמו, הוא רואה שכמו עלה שאף ברוח.
מאיפה זה בא שבן אדם אין לו שליטה על מה שהוא חושב, עושה?
כי הוא מוקף כל הזמן. תחשוב שאתה שומע מדורת חדשות, יושב ילד ומחליף את הגלים כל הזמן. מרשת לרשת. אתה תבין משהו? בכל רשת מדברים על משהו אחר עכשיו. ככה העולם מסביב, זה מה שהוא משדר לנו. כל הזמן, מה רוצים מאיתנו? צריך לסלק את הקטנצ'יק הזה, מה אתה עושה? אתה צועק עליו. אתה אומר לו, יאללה, זוז מכאן. תפסיק לשגע אותי. זה בן אדם עושה את זה עם עצמו. יש, הוא, 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 הוא מוצא נקודה שמסביבה הוא מתרכז עכשיו. הוא יוצר נקודת כובד. כן, זה ברור. עכשיו אני פה ולא מעניין אותי. וכמובן שצעקה כזאת יכולה להחזיר לו את הדעת. וכשיש לו את הדעת, אז יש לו את הגשם, יש לו את השפע. ואז הוא כבר לא עלה נידף ברוח, אז הוא כבר מחובר, הוא מתחבר לעץ חזרה. זה אילן דקדושה. עכשיו, על זה כתוב שזה בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה. אם היה רק את האש הלבנה, אז היה דבר בלי אותיות, נכון? איך זה מתואר, אש שחורה על גבי אש לבנה? כאילו הקלף הוא כאילו, במקום קלף אתה רואה אש לבנה, ובמקום האותיות בדיור, אתה רואה אש שחורה. מה היה קורה אם יורידו לך את השחור? ישאירו לך רק את הלבן. רק ליבונה דמוחה, אבל אין שחור, אין צעקה, אין כלום. אז מה? אז ודאי, יש לנו בנפש מקום, שבו אנחנו רוצים רק את השם, אבל המקום הזה הוא לא, צריך להנגיש אותו כמו שאומרים, הוא לא מדבר, הוא מאוד אמיתי, אבל אין לו שפה, הוא למעלה מאותיות, הוא כמו שכתוב בקבלה, בתחילת כל חומש, צריך להשאיר הסופר ארבע שורות לבן, זה מדרגה מאוד גבוהה, כתוב שם הכל, הרבה יותר מה שכתוב באותיות, אבל אף אחד לא יודע לקרוא את זה. והאש השחורה דווקא היא, כשהיא נכתבת על גבי האש הלבנה הזאת, היא יכולה לעורר את הכוח של האש הלבנה, ושהבן אדם יבער כולו להשם יתברך. דווקא האש השחורה, זה בחינה כמו מן המצר קראתי. ומה ענני? יוד קיי. זה החוכמה והבינה, זה הדעת, המוחין. ואזי נעשים התפילים הנעשים מאור בהימה בבחינת קוטנות אור באלף. אז הם חוזרים להיות קוטנות אור. במקום קוטנות אור, אז הופכים להיות קוטנות אור. שזה בחינת תפילין שהם בחינת אור הפנים. זה עניין קבלי שהתפילין מרמזים על אור הפנים, על התגלות, על איזו התגלות של משהו גבוה, של משהו פנימי, ונמשך אור גבוה אל הספירות העליונות. הוא כותב כאן למטה איזה ציטוט, הוא לא מצטט אבל. הוא רק כותב שככה כתוב שם, הוא לא מצטט. בבחינת שופרדי יעקב, כן שופרדי אדם. כתוב בגמרא שהיופי של יעקב היה מעין היופי של אדם הראשון. יעקב זה כבר בחינה בהשתלשלות. אדם הראשון זה כמו אדם קדמון, זה כאילו, זה כתר. זה משהו גבוה מאוד. וזה אור הפנים. והתפילין זה משהו שיש לנו בו, זה תפיסת יד. אני לא יודע בדיוק איך זה שייך דווקא ליעקב. אם מישהו יודע שיגיד, מה תפילין שייך דווקא ליעקב? כתוב על יעקב שאת הפצלות שהוא פיצל במחשוף הלבן, הוא כיוון את הכוונות של התפילין. היה בזה את אותם כוונות. זה היה לפני מתן תורה, אז היה אחרת, אז היה נראה אחרת. אבל זה בעצם, יש שם את הכוונות של התפילין. יש שם את כל העולמות, עקודים, נקודים, ברודים. כל ההשתלשלות היה שם בתוך הפרשה הזאת של יעקב עם צון לבן. הוא הוציא את הנשמות שנפלו בקליפות, הוא הוציא, זה היה נשמות, בצון לבן היו כל הנשמות של ישראל שאחר כך עזרו למצרים, ומשה הוציא אותם, משה ויעקב זה אותו עניין. אבל מה כל זה קשור דווקא לתפילין? מישהו יודע, אני לא יודע.
הוא כותב שכותבים באצבע השלישית.
כן, זה כנגד שלוש אבות.
כן, יעקב הוא השלישי.
יעקב, כן. אבל מה העניין? ושופרד האדם, אומר רבי נתן, מדובר על יופיו של אדם איך שהיה לפני החטא. היופי של אדם לפני החטא זה היופי של ההתמסרות הגמורה להשם יתברך. בלי שום מחשבה זרה, בלי שום... זה השורש של הדעת. זה רצון לגמרי. שאז היה מאיר אור הגנוז משבעת הימים, שזה מבחינת כותנות אור באלף. לא יודע. זו בחינת הדעת של מחלוקת הקדושה הנ"ל, בבחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הדעת הזאת שמתגלית היא דעת שיכולה... מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? על זה דיברנו בעריכות פעם הקודמת. שכל אחד אומר אחרת, אבל דווקא בגלל שכל אחד אומר אחרת, בחשבון הכללי, אז הם מקדמים את כולנו לקראת עבודת השם. יש כמה דוגמאות על זה. רבנו מביא דוגמה בספר המידות, שאחד חורש ואחד זורע. אז שמתי שזורעים, אנחנו מכסים את הזריעה. אם יעמוד שם ילד קטן, אז יגיד, למה אתה מקלקל את מה שאבא שלי עשה? הוא חרש, עכשיו סוגר את התלם. אבל עכשיו יש זרע בפנים, חייבים לסגור את התלם. אחרי את הנמלים יאכלו את הזרעים. אבל הילד לא מבין. הילד רואה שני פעולות הפוכות, אז, ודווקא בגלל הפעולות ההפוכות, אז ביחד התגדל והתקדש מרבה, דווקא בגלל הפעולות ההפוכות. זה הדעת של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הדעת הזאת היא דעת שהיא למעלה מההתחלקות של החסדים והגבורות, וזה הדעת הזאת יכולה להתגלות בזכות התפילין. מה המשמעות של זה? אני לא יודע. כל אחד שמניח תפילין מקבל דעת כזאת. אז כנראה, אני לא יודע, אני לא יודע אם מה שאני אומר עכשיו זה נכון. אני פשוט לא יודע. אני מנסה לחשוב בכל. כמו שדיברנו קודם, שיש את ההנחה ויש את הכוונה. יש את הכתיבה ויש את הכוונה של הכתיבה וכן הלאה. אותו דבר בכל מצווה, אז יש את מה שהמצווה פועלת, את מה שעושים בעצם קיום המצווה, יש את מה שהכוונה של המצווה פועלת. אם מישהו מניח תפילין עם הכוונה הנכונה, והחלק הראשון של הכוונה הנכונה זה האמונה הנכונה. האמונה הנכונה במצווה, שבאמת השם ציווה אותה, שבתוך המצווה יש כוח שמחבר אותנו להשם יתברך. אז יכול להיות שבאמת אם יש את האמונה הזאת עד הסוף, אז יהודי יכול לקבל מזה דעת חדשה. להתחדש, באמת להסתכל אחרת על מחלוקות ועל בכלל הניואנסים, על כאילו אנחנו רואים בקדושה, אנחנו בעלי התוספות.
דווקא בתפילין?
מה?
דווקא בתפילין?
כנראה שהעניין הזה, התפילין זה כנגד הדעת. תפילין זה כתוב בקבלה שזה ארבע מוחים, זה חוכמה, בינה, חסד וגבורה. וחסד וגבורה פה זה דעת שמתחלק לשניים. הדעת הוא אחד שמתחלק לשניים, זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. כנראה שזה יותר שייך בתפילין מאשר מצוות אחרות. אנחנו רואים בעלי התוספות, מה העבודה של בעלי התוספות בגמרא בדרך כלל? זה בדרך, בפועל מה שהם עושים, לא זה הכוונה, אבל בפועל מה שהם עושים זה להראות שבמקום אחר כתוב אחרת, ולהסביר שכאן מדובר במקרה כזה וכאן מדובר במקרה אחר. עכשיו אם תמחקו את כל התוספותים, ותביאו לאוניברסיטה, שלומדים תלמוד, תביאו את שני הטקסטים האלה שהתוספות מביאים, מה שכתוב אצלנו על הדף, ומה שכתוב בפרק אחר במסכת אחרת, הם ישברו את הראש דקה אחת בשביל לחשוב איך שניהם צודקים?
אוקיי, אתה יכול לתת לי את מחר?
ממש לא. הם יגידו, זה מחלוקת. כל העבודה שלהם זה טור די פרודה, זה לחלק, זה... דניאל שליט אמר פעם, מה שנקרא בשולחן ערוך תולעים, אז אצל היוונים הקדמונים, לפני 2,000 שנה, היה להם כבר איזה 30-40 משפחות. וחז"ל קראו לכולם תולעים. כל העניין שלהם זה לחלק ולהראות איך שזה לא זה, וזה לא זה, וזה לא זה. אתה פותח ליקוטי הלכות, אתה רואה, וזה בחינת, וזה בחינת, וזה בחינת. מה זה חוכמה להגיד שהכל דומה? חוכמה להראות את השנינות, איך שהכל לא דומה. אבל זה לא ככה. כשאתה רואה שני דברים דומים, אז השנינות זה להראות איך שזה לא דומה. אבל אם אתה רואה שני דברים לא דומים, אז השנינות זה להראות איך שזה כן דומה. ופה שהנשמה שלנו היא בתוך העולם, בתוך המציאות, ושום דבר לא דומה, וכל אחד צועק בדיוק הפוך. הסיפור על שני הגבאים, אחד אומר יעלה ויבוא, אז השני אומר לא יעלה ולא יבוא. כן, זה... היה רגיל כבר להגיד הכל להפך, אז הוא אמר יעלה ויבוא, אמר לא יעלה ולא יבוא. זה העולם שלנו. למצוא בתוך העולם, למצוא את האחד, זה לא דבר פשוט. זה הסגולה של התפילין. אבל בשביל זה התפילין, זה מתחיל עם ריבוי, עם ארבע פרשיות, ועוד ארבע פרשיות, ועוד ארבע בתים, ושין עם שלוש, ושין עם ארבע, ועל אור של בהמה, על כל הדברים הכי פשוטים, ודווקא דיו שחור, ולא כתום, ולא סגול, ודווקא לשם, שם לגלות את השם אחד. ועל זה הוא ממשיך הלאה, פה עד כאן למדנו. זה בחינת תורתו של רבי מאיר, שהיה כתוב בקוטנות אור באלף. זה כפשוטו, איך זה היה, איך זה מסתדר, אני לא יודע, הלכתית, כאילו... יש הרבה מה לדבר על זה, אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו. היה שם כתוב קוטנות אור באלף, במקום קוטנות אור. כמו שאמרו אבותינו זה. שר רבי נתן לא מתייחס לצד ההלכתי של הדבר, הוא מתייחס לצד הרוחני. כי רבי מאיר היה מאיר עיני חכמים בהלכה, זה מרומז בשם שלו. הסברות שלו היו מאוד עמוקות. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא עמדו חבריו על סוף דעתו. לא תמיד הבינו אותו. שאומר על תמי טהור, הוא מראה לו פנים. זאת אומרת, הדבר שכולם חשבו בטוח שזה תמי, אז היה מוצא איזה דרך איך להגיד עליו שהוא טהור. כתוב שם גם לשון הפוכה, שהיה מראה על טהור, היה מראה שזה תמי. הוא פשוט לא מביא את הכל. היה מתאר את השרץ ב-150 טעמים. נמצא שרבי מאיר היה לו הדעת וההשגה של בחינת מחלוקת דקדושה, בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאף על פי שזה מתאמה וזה מתאר, אף על פי כן כולם דברי אלוקים חיים. על כן היה אומר, אל תמה טהור, ועל כן באמת לא עמדו על סוף דעתו, כי אי אפשר להשיג זה הדעת כלל. הכלל הוא תמיד ככה, שזה הבעיה היא שהוא היה פשוט מעולם יותר גבוה. עם הכלים של עולם יותר נמוך, אנחנו לא יכולים להבין את המורכבות של עולם יותר גבוה. דיברנו על זה פעם, שלמדנו שם, לפני המון שנים. תחשוב על מישהו שיש לו רק אורך ורוחב, אין לו עומק. מכירים? אחד כזה. הצל שלנו אין לו עומק. כל דבר יש לו גם עובי, אין דבר בלי עובי. כמה שהוא דק, אם תכפיל אותו, תראה כמה הוא עבה. אבל הצל שלנו יש לו באופן עקרוני רק אורך ורוחב. עכשיו תחשוב על צל כזה שאתה נותן לו מודעות. והוא מתחיל להבין דברים, אבל איך הוא רואה, כל אחד משיג איך שהוא משיג. הוא יש לו רק אורך ורוחב, אז הוא רואה, תראה לו קובייה. מה הוא יראה? הוא יראה רק אורך ורוחב. הוא לא יכול לראות אובי, כי אין לו אובי. נכון? עכשיו, איך הוא יראה את הקובייה? הוא יצטרך לראות אותה שכבות. כל פעם הוא יראה שכבה אחרת. אז ייקח זמן. אנחנו לגביו למעלה מהזמן. הוא לא מסוגל להבין אותנו. אנחנו מסוגלים להבין אותו. אבל אותנו לא מסוגל להבין.
אבל לנו יש עומק, איך אנחנו מסוגלים להבין אותו?
כי אנחנו מסוגלים להבין משטח ללא עומק.
איך? כי לנו...
כמו שאנחנו מסוגלים להבין את הצל. הנה, יש לנו צל.
אבל אנחנו...
אנחנו לא צל, אבל אנחנו רואים את הצל.
אבל אין לנו מציאות כזאת שאין לנו עומק.
הצל, הצל, זה המציאות, צל, צל. זה צל, אין עומק.
לא, אמרתם שיש כלל שאם הצל אין לו את העומק.
זה מה שאמרתי, צל אין לו עומק.
נכון, אז הוא לא יכול להבין דבר שיש
לו. הוא לא יכול להבין דבר שיש לו עומק, אבל אנחנו, יש לנו צל. לצל אין אותנו. הצל מסתכל עלינו כמו על צללים. זה ברור. אתה יכול לקחת את זה לעוד כל מיני מקומות. אפיקורס הוא כמו צל. המשל הזה מרומז בדרך השם של של הרמח"ל. הוא לא ממש מדבר על זה, אבל הוא מרמז את זה. הוא אומר שמי שרוצה, מי שרוצה לתקן עניינים, לא מוצא חן בעיניו איך שהעולם מתנהג. בעיני כולנו לא מוצא חן בהרבה דברים. היינו רוצים לסדר את זה. הבן אדם מנסה לשנות דברים בעולם. אז זה כמו לנסות להזיז צל. אתה יכול להזיז צל. צל של עץ, אתה יכול להזיז אותו? אתה יכול להזיז או את הצל או את השמש. אבל אתה לא יכול להזיז את הצל.
או את העץ.
מה?
או את העץ.
את העץ או את השמש, אבל לא את הצל. אתה לא יכול להזיז את הצל, זה לא שייך. הוא אומר, כל מה שיש פה בעולם שלנו, זה צל, זה השלכה של עולם יותר עליון. אם אתה רוצה לתקן פה, אתה צריך לתקן בעולם יותר עליון. תתפלל שיתוקן בשורש, ואז גם פה יהיה מתוקן. אבל אם אתה רוצה לתקן רק פה, זה כמו לנסות להזיז צל.
אבל אנחנו רואים שיש צדיקים כאלה גדולים, שהם מצליחים להוריד דברים מאוד מאוד גבוהים אלינו, שאנחנו מאוד למטה.
או, נכון, 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 נכון. נכון, זו שאלה טובה. ואנחנו באמת, איך הם מורידים את זה? הם אומרים משל, מספרים סיפור. אנחנו מבינים את המשל, ואנחנו מאמינים שהנמשל דומה למשל באיזשהו אופן, אבל את הנמשל עצמו אנחנו לא מבינים. עכשיו, כשרבי מאיר, יש לו נשמה יותר גבוהה, המאיר לארץ אל הדרים עליה, איך הוא כותב כאן, היה מאיר עיני חכמים, והוא היה, בעצם הוא היה מנציגות של העתיד לבוא. כן, בעצם נשמת רבי מאיר זה היה כאילו זרקו מישהו מלעתיד לבוא לתוך הזמן הזה. אז הוא הסתכל על הכל באופן אחר לגמרי. אז הם לא יכלו להבין אותו.
והוא היה מסוגל להבין אותנו?
כן.
אז איך הוא לא הסביר לנו את זה?
תמיד זה ככה. העליון, אתה מסוגל להבין ילד, אבל הילד לא תמיד מסוגל להבין אותך. תמיד זה ככה.
אבל העולמות הם לא מקבילים? כאילו, בעולם עליון זה לא יהיה גם כן טהור ואת עמי השרץ?
מה הוא אמר?
לא, אני אומר שהעולמות...
תדבר יותר בקול, לא?
העולמות הם לא מקבילים. איך יכול שבעולם עליון השרץ יהיה טהור? הוא לא תמיד תמה רק באופן אחר, שרץ אחר, עניין אחר. כאילו, מבחינת ההשתלשלות של העולמות, אין איזה הקבלה. איך פתאום השרץ נהיה תמה באיזה עולם מסוים? איך הוא נהיה טהור, השרץ?
כי למה לה אין תמה בכלל?
לא, יש שם גבורות, יש שם משהו אחר.
זה לא תמה. גבורה זה לא דבר תמה.
לא, אבל הוא תימה גם את הדברים הטהורים.
אתה מצליח לקלוט מה שאני מדבר.
איך הפעלה?
מה אומר?
איך בעולם עליון יותר, אין שם חילוק בין תמה לטהור ופה יש?
לא שאין חילוק בין תמה לטהור.
זה לא אמור להקביל שמה שתמה פה...
לא, אף אחד לא דיבר על זה. אני לא דיברתי על רבי מאיר, דיברתי באופן כללי. אין לנו את הדרך, את ההשגה, של עולם יותר גבוה. אין לנו דרך להבין השגה של דבר יותר גבוה. עכשיו, איך שמסתכלים מעולם יותר גבוה, אם היינו יכולים להוריד את זה למקום פה, אז יכול להיות שהיינו מסתכלים אחרת, היינו מבינים אחרת הלכה, היינו מבינים אחרת פסוק, אבל אנחנו לא אמורים לעשות את זה. יש אנחנו צריכים לקיים את ההלכה, בדיוק כמו שצריך לקחת את האתרוג בידיים שיש לי, ולא בידיים שהיה לי כשהייתי בעולם יותר עליון. אותו דבר, אני צריך לקחת את ההלכה עם השכל שיש לי פה ולא מקום יותר עליון. מי שנמצא במקום יותר עליון עכשיו, אז כנראה שהוא צריך לקיים את זה באופן יותר עליון. הם לא היו באותו מקום, אז הם לא יכלו להבין אחד את השני. ויכול להיות שזה מתבטא בצורה כזאת שזה נראה אחרת. בהחלט יכול להיות. אפילו אם זה מקביל. אפילו אם זה כל כך אחרת שזה יכול להיות מקביל ובכל אופן לראות אחרת.
אבל אם נגיד חכם בעולם הזה הוא פוסק על פי פשט, על פי הכללים של ההגמרה, אז זה לא גם מכוון לעולמות עליונים?
זה מכוון, זהו בדיוק, לפי ההשגה שלנו של העולם הזה זה חייב להיות מכוון עד אין קץ. אבל זה הכל מה שאנחנו רואים. חסר לנו רכיב, אין לנו מושג, זה ברור? זה תרגיל, זה כמו שאתה מנסה להרים את עצמך עם שערות הראש. אתה לא יכול להסתכל מהצד על כל הדבר הזה, אז אתה לא יכול לדעת, אתה פה. אתה פה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אבל אם יש מישהו במקום אחר, אז אי אפשר לרדת לסוף דעתו.
יש גם הרבה הלכות בתלמוד שאומרים הלכה ואין פוסקים כך.
הלכה ואין מורים כן.
ואין מורים כן, כי זה לא שייך
לציון. יכול להיות, אני לא יודע אם זה קשור, יכול להיות. ומחמת זה בעצמו היה כתוב בתורתו קוטנות אור באלף, כי קוטנות אור זה בחינת מחלוקת כידוע. הלבוש הגס של האור, של קוטנות אור, זה יוצר עולם, צריך להתפלל כבר?
לא.
עוד לא. זה יוצר עולם של פירוד. הוא אומר הלאה, בהלכה הבאה, הוא אומר שאור זה קליפה. זה פשוט, אור זה קליפה, כן? אור זה קליפה. מה זה אור? אם אתה מוריד קליפה לתפוח, התפוח מתחיל להתקלקל. אם אתה מוריד, אחד מהטרפות שיש ב-18 טרפות, זה גלודה. אם אתה מוריד אור לבעל חי, הוא לא יכול לחיות. אור זה קליפה, ואור מרמז על קליפה. והעולם שלנו זה עולם שבו הקליפה גוברת. אז כל שני דברים, אם שני דברים הם לא בדיוק אותו דבר, אז זה מחלוקת. זה מתנגד אחד לשני. בעולם בלי קליפה, שני הדברים האלה משלימים אחד את השני. אז הקוטנות אור שלנו, הם למעלה, הם קוטנות אור. קוטנות אור זה בחינת מחלוקת כידוע, שנמשך מבחינת עץ הדעת טוב ורע. כי קוטנות אור זה בחינת הבדלה כידוע. האור מבדיל בין הגוף של הבעל חי לבין העולם שמסביב. שזה בחינת מחלוקת. אבל על ידי הדעת של בחינת מחלוקת שבקדושה, שם המחלוקת היא לא להבדיל אלא לחבר. שיודעים ומאמינים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז נמתק כל מיני מחלוקת, ואז נעשה בחינת קוטנות אור באלף. זה משל בגשמיות, שהפוצע שני בתי נירין, מי שזוכר את הגמרא שם, לפעמים שאתה צריך לחבר משהו, יש משהו, היום גם עושים את זה, יש משהו שנקרא תיקון אמנותי, עושים את זה בשטיחים. לפעמים אתה מצליח לחבר שני חוטים, בצורה כזאת שהעין רואה את זה אחר כך כמו חוט אחד. איך אתה עושה את זה? אתה פשוט לוקח את החוט, אתה פותח אותו מהשזירה שלו, ואתה פותח את החוט השני, ואתה מחבר אותם ככה. לא ככה כמו חוטים של ציצית, אתה מחבר אותם ככה. ואתה סוגר אותם ביחד, ואז זה הופך להיות חוט אחד. אבל איך הצלחת לעשות את זה? בגלל שפתחת כל אחד לגורמים שלו. אם כל אחד נשאר שלם, אתה לא יכול לחבר אותם ככה. להפך, יש לפעמים שאתה מפריד כדי לחבר. יש בטח משלים יותר מוצלחים. אני פשוט לא יודע. אבל... כי זה הדעת, הדעת הזאת שבסך הכל זה, הוא מדבר על הדעת של התפילין. זה גם קשור עם הדעת שהתגלה לעתיד לבוא, הוא מדבר על הדעת של התפילין. כי זה הדעת ובחינת אור הגנוז משבעת ימי בראשית, שזה בחינת שין של שלושה ראשים ושל ארבעה ראשים, ביחד זה שבע, שבעת ימי בראשית, שהם שבעה ראשים, בחינת שבעת ימי בראשית, שאי אפשר להשיג זה הדעת כלל. אז יש לנו כאן שבע, זה לא מחולק לארבע, זה מחולק לשבע. זה מחולק לגמרי. ואף על פי כן, הדעת הזאת זה לא עניין של מחלוקת ושל פירוד, אלא הדעת הזאת תתגלה לעתיד לבוא, והיא תהיה הדעת שנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. דווקא על ידי התחלקות. וגם את זה אפשר קצת להסביר, לא לגמרי, אבל מה זה העניין של וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר? אם פתאום ימחקו כל הניואנסים, כל האפיונים, הכל ימחק ויראה רק גילוי כבודו יתברך, אז יגידו אתמול היה דבר אחד והיום יש משהו אחר. אבל עדיין בזיכרון יש את מה שהיה אתמול. כן? הגאולה צריכה להיות אחרית הימים, זה צריך להיות באופן כזה שזה יתקן רטרואקטיבי. כמו שהצלח אומר שם בפסחים, שיגידו על הזמן הגלות יגידו הטוב המתיב. לא שיגידו בזמן המשיח הטוב האמיתי. יגידו על כל הרעות, יחזרו ויגידו הטוב האמיתי. זה גאולה אמיתית, כי כל זמן שאתה זוכר את הצרות, איזה גאולה זאת. עכשיו טוב לי, אבל וואי כמה היה לי רע. הגאולה האמיתית זה שאתה עכשיו מקבל דעת חדשה. אז זה חייב להיות שכל הניואנסים נשארים, אתה רואה עם העיניים הגשמיות בדיוק את אותם דברים שראית קודם, ואף על פי כן אתה רואה את הקדוש ברוך הוא דרך כל דבר. כל דבר, במקום להסתיר על השם, הוא מגלה את השם. זה חידוש, וזה דעת דקדושה, ועד הרבה, זה נשאר עם כל החילוקים, ואף על פי כן זה אומר דבר אחד ויחיד. שאי אפשר להשיג זה הדעת כלל, היום בזמננו זה לא שייך. היום אתה רואה את האפיונים, אתה רואה את... זה כל ההבדלים בינינו, זה שאתה, אתה ואני, אני, זה הכל... זה הכל ברמה של ההבדלים. אתה יכול למחוק את ההבדלים, אז אתה יכול להגיד, ליצוק שאנחנו כולנו אחד. אבל כל זמן שההבדלים קיימים, והם קיימים, אתה לא יכול להתכחש להם, אז אנחנו שונים זה מזה, כן? וככה אנחנו חיים, וככה אנחנו מקיימים מצוות, שאתה אף פעם לא יהיה לנו מניין אם כולנו אחד. כן? אנחנו כל הזמן שונים זה מזה. אבל העתיד לבוא, אנחנו נראה את זה יהיה החיבור הפכים שיהיה אז. כי הוא צפון, אי אפשר להשיג את היד הזאת, כי הוא צפון וגנוז לצדיקים וכולי כנל. ועל כן רבי מאיר שזכה לזה הדת שבחינת מחלוקת דקדושה כנל, הוא זכה לזה בשלמות, הוא היה נציגות של העתיד לבוא. על כן היה כתוב בתורתו כותנות אור באלף, כנזכר לב. זהו בחינת תפילין על גבי אור, שעושים מבחינת כותנות אור, בחינת כותנות אור, וכולו כנזכר לב.